אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר אורות הקודש. מת רבנו הרב קוק, זכותו יגן עלינו, אמן. ואני כבר מודיע מראש שאין ביכולתי להגביה את הכל היום מעבר לווליום הזה. זה הנתון, אם זה נעשה. מצטער, זה מה שיש. טוב. אנחנו בחלק הנקרא החיות העולמית, והגענו לחיים עד העולם בעמוד שין עין ה, נכון? כן, כלומר יש במסגרת של החיות העולמית דיון במהות החיים בכלל. לא החיים במובן של הקיום, אלא החיים במובן העליון, של החיים האלוהיים, שמחיים את הכל. באופן כללי, החיים זה הכוח החזק בעולם. מה הכוח הנגדי לחיים? המוות. המוות, לכאורה, בעולמנו מופיע בתור הכוח החזק בעולם. כי כל דבר חי, סופו מוות. אבל התרגלנו כבר למחשבה שהתפיסה הזאת היא רק אשליה. היא אשליה בגלל שאנחנו נמצאים בקטע זמן מאוד קצר של המציאות. אבל אם אנחנו מסתכלים בגדול, החיים הם בסופו של דבר המנצחים, ומשום כך יש הכרח שתהיה גם תחיית המתים. תחיית המתים איננה סתם איזושהי מחשבה מגית, ניסית, אלא היא מחשבה הגיונית, שלא ייתכן שהחיים ייסוגו לנצח, חייב להיות שהחיים ינצחו. אם הם מנצחים, אם כן יש תחיית המתים. עד כאן מובן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ברוך השם. טוב, מתוך כך אנחנו נפגשנו עם המושג של השאיפה העליונה. כן? הכל שוטף, זה כבר מצאנו אצל היוונים, אבל הכל גם שואף, זה חידוש של תורת ישראל. שוטף ושואף. מתוך כך אנחנו מבררים את מושג השאיפה העליונה, עמוד שע"ה בפרק ל"ה. כן. זה מה שהיה בשיעור הקודם. מה? לא נכחת בשיעור הקודם. אז מה? ברור שאם אתה נכנס לשיעור, אתה לקחת מהארכיון את כל השיעורים שקדמו. ועברת עליה. לא? סביר, לא? הרי אם אתה נכנס באמצע נושא, ברור שאתה עושה שיעורי בית, ככה מהר מהר משיג את כל השיעורים, עובר עליהם, ממשיך. לא? אבל נגיד שזה לא, שלא עשית את זאת, אלא אתה מסתיר את כישרונך, ואתה עושה את זה רק כדי שאני אסביר את זה לצופים. אז נאמר ככה, הכל שוטף, הכוונה זורם. כלומר, יש זרימה מתמדת של החיים. אפשר לראות את זה כבליה, אפשר לראות את זה כהתקדמות. יש למשל, במדע, אנחנו רואים שיש בליה מתמדת. ראיתי? אתה יודע מה זה בליה? כן. כל הולך ובלה. כן, זה הכל מטוטה, בלה, כמובן. והשאלה היא, האם זה טוב או זה לא טוב? אפשר לראות שביחס לנצח, אפשר להגיד, מה זה שווה? הכל הולך ונעלם. או שאדרבה, דרך הבליה, יש התפתחות של חיים מתמידים. כמו למשל בתורת האבולוציה. כן, מינים נעלמים ועולים מינים יותר משוכללים. אז יש כוח שעולה גם כן. זה הכל שוטף. השאלה היא, הכל שוטף לאיזה כיוון? ישר, בנפילה, בעלייה. החידוש של הרב, הכל שוטף ושואף. יש לאן להגיע. עד כאן ברור? בסדר. כן. לאו דווקא. זרימה, אתה יכול להגיד לי מה שאתה רוצה. למשל, אצל היוונים זה היה מעגלי. זרימה מעגלית. למשל, הרקליטס סבר שכל 80,000 שנה, העולם כולו עולה באש, הוא מתחדש, ועוד פעם הוא נולד. כן? הוא לא זכר מהפעם הקודמת, מה היה לפני 80,000 שנה, אז הוא לא יכול לדעת בדיוק איפה אנחנו נמצאים. אולי אנחנו כבר ב-79,998, ואז עוד שנתיים הכל עולה באש. לא יודע. כן? אבל זה היה המחשבה של הרקליטס. טוב. אז מתוך כך אנחנו יכולים להמשיך לפרק למדה, השאיפה העליונה. השאיפה. להשלמות האלוהית, בהתפתחות כל כוחותיה של הנשמה במלוא עוזה, הוא הכוח הרודה הדוחף את החיים הרוחניים לתעודתם. כלומר, כולי כדי להסביר את זה, יש שני משלים. יש משל שמתאים לתפיסת העולם של הנרי ברגסון, יש משל שמתאים לתפיסת העולם של הרב קוק. דומה ושונה כאחד. הנרי ברגסון, יהודי, בין המאה ה-19 תחילת ה-20, הוא סבר שיש בעולם מה שנקרא דחף חיוני. כלומר, יש תנועת חיים מתמדת שהולכת ומתקדמת. זה בהשפעת תורת האבולוציה ועוד כמה רעיונות כאלה שברגסון פיתח את זה. הבעיה היא, מאיפה בא הדחף? אז ברגסון היה מדמה את זה לחץ. מישהו ירה חץ בראשית כל ההוויה. והחץ הזה הולך ומתקדם. זה התפיסה של ברגסון. כן, מה? לא ברור. על כל פנים, הוא הולך ומתקדם. לא, ברגסון לא מדבר על אובדן הכוח. הוא אומר, אפילו זה יגרום לניצחון של החיים על המוות. כמו הרב קוק. הוא אומר, יבוא יום שכבר לא יהיה מוות. אבל יש רק בעיה אחת. לאיזה כיוון? הוא לא יודע. מישהו ירה, בלי לדעת לאן הוא יורה. אצל הרב קוק יש אותו רעיון, אבל מה שדוחף זה לא היד הראשונית שמתחה את המיתר של הקשת, אלא המטרה היא זו שדוחפת. אפשר לדמות את זה ל... מטרה מגנטית, חיצי ברזל הנמשכים אל מגנט, או חיצי מגנט הנמשכים אל ברזל, או חיצי מגנט הנמשכים אל מגנט, איך שאתם רוצים. בכל מקרה, כן, משהו כזה. זאת אומרת, סימנו כבר את המטרה. יוצא לפי זה שהמטרה היא המושכת את החיים אליה. יש ביטחון שאנחנו הולכים למקום נכון, למקום טוב. ברור? זה התפיסה של הרב קוק. אז את זה הוא אומר כאן במילים שלו, בתחום הנשמתי. זה נכון עבור הנשמה. השאיפה להשלמות האלוהית, בהתפתחות כל כוחותיה של הנשמה במלוא עוזה, הוא הכוח הרודה, הדוחף את החיים הרוחניים לתעודתם. זה מובן? זה בעצם כמו שאמרנו. בצמאון הנורא, לטל של תחייה מהאורה העליונה, כלול כל המילוי המעשי והשכלי. כלומר, יש בקשה לטל. מה זה טל? לעומת גשם. כן, גשם זה מורגש מאוד. זה מגושם, אפשר לומר. הטל הוא דק, כן? אבל השאיפה היא אל הטל. טל של תחייה. לא, 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 ממש לא. השאיפה של האדם איננה לשלימות של האדם. אם האדם היה שואף לשלימות האדם, היה יחסית פשוט, העולם שלנו היה פשוט. כמו שלמשל החתולים, שואפים להיות חתולים שלמים. הבעיה היא שהאדם שואף להיות יותר ממה שהוא. הוא קופץ למעלה מפופיקו. ולכן האדם שואף, הוא רוצה להיות אלוהים. הוא רוצה להיות שלם כמו אלוהים. זאת היא עובדה. עכשיו, השאיפה הזאת מתסכלת, כי הרי היא בלתי אפשרית. היא לא ניתנת למילוי. אבל היא קיימת באדם. קוראים לזה הצימאון המטאפיזי. היגון המטאפיזי. זה גם נמצא. או, כן, מה אתה אומר?
לא הבנתי את המשמעות המטאפורית,
מה זה טל של תחייה? הייתי באמצע להסביר. אבל פתאום הופיעו שאלות שהכריחו אותי לעצור באמצע ההסבר. לכן הערתך היא נכונה, שבאמת אפשר היה להבין מתוך הדברים שנאמרו מה זה הטל. הביטוי טל של תחייה מופיע באגדות בקשר למעמד הר סיני. שכאשר שמעו בני ישראל את המילה אנוכי, פרחה נשמתם. ואז התורה התלוננה אצל הקדוש ברוך הוא. אמרה לו, ריבונו של עולם, אתה נותן אותי לחיים או למתים? מה נותן אותך לחיים? נו, אז תחיה אותם. הזיל טל של תחייה וחיה אותם. זאת אומרת, הטל של התחייה זה ההפך של המוות. המוות בא בגלל ההתגברות של הטבע. והעדינות היתרה של הרוח שאיננה מסתדרת עם הטבע. הטל זה מה שמחבר. הרי שכבת טל, איפה אתה מוצא אותה? על האדמה. אבל היא באה ממקום הדין. אז טל של תחייה זה החיבור המחודש של החיים עם הטבע. בסדר? לכן טוב שהערת. אז יש צימאון לטל של תחייה, כלומר הצימאון למה שיחבר בין העולם האצילי לעולם המגושם. למה? זה הטל שלנו. אני לא יודע מה זה הטל שלנו. גשמי התכוונת. לזה אתה קורא טל שלנו? כן, נו, נו.
אז זה כבר הטל הזה שיש בו את תחיית המתים? כי אמרת ש...
לא, 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 עדיין לא. מה שמחיה היום את העולם זה לא הטל. זה החיות המתמדת. אבל יש שאיפה למעלה מזה, השאיפה העליונה. כן, לא מסתפקים בנתון, רוצים יותר מהנתון. זו אחת הבעיות, שהרצון של האדם אין לו גבול. אנחנו, איך אמר דקארט, אנחנו אינסופיים, בלתי מוגבלים מצד השאיפה שלנו, מצד הרצון. עד כדי כך, שאצל דקארט זה שימש כהוכחה למציאות השם. ומאיך אני יודע שיש אלוהים? כי יש בקרבי שאיפה אינסופית. השאיפה הזאת מאיפה היא נולדה? לא יכולה לבוא מהטבע, לא יכולה לבוא מעצמי, אם כן יש אלוהים. אפשר להתווכח עם הטענה, אבל זה מעניין, שבכל זאת היה אדם עם חשיבה מעמיקה, שזה מה שהוא הרגיש. כן, מה אתה אומר?
אז תמיד בדברי הרב, אפשר להתבסס בטל כפזה, ואפשר להתבסס בטל כמחבר,
לא. טל של תחייה. כן. ברור. אז אומר הרב, בצימאון הנורא, לטל של תחייה מהאורה העליונה, שאדם רוצה להחיות את עצמו מכוח האורה העליונה, אורה הכוונה, הבנה, חוכמה, כלול כל המילוי המעשי והשכלי. כלומר, זה, שוב, זה העיקרון של מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. עולים למעלה, שואפים למעלה, אבל זה עצמו נותן אחר כך מילוי בתחום המעשי והשכלי. זה הרב הסביר באורות, בצימאון לאל חי, שיש צימאון בלתי רווי לאלוהות. אבל אחרי שהאדם מתוודע לצימאון הזה ולתסכול שהוא יוצר בנפשו, אז יש התהפכות, ואז הוא רואה את האלוהות המתגלה בעולם. מובן מה שאני אומר? אני חוזר. השכל והמעשה לא מספקים. תגיד לאדם, תעסוק בשכל, לא מספק אותי. מעשים, לא מספק אותי. רוצה את הקדוש ברוך הוא, אי אפשר. הבנת שאי אפשר. עכשיו, האי אפשרות הזאת ממלאה את החיים שלך. בתוכן. מובן? זה עולים ויורדים בו. רצו ושוב. כל מה שנכנס.
מה שמתמלא זה הגעגוע?
לא. ההשתוקקות דווקא היא לא תתמלא. אבל מכוח זה באים כוחות חיים לראות את האלוהות המתגלה בעולם. כלומר, השכל והמעשה אינם העולם, אלא הם כלים להתגלות האורה. לא. בהתחלה זה תסכול, אבל אחר כך העולם השכלי והמעשי מפסיקים להיות העולם, הם הופכים להיות כלים. בכלים של התגלות של האור העליון. אז כבר מפסיק התסכול. יש כבר אהבה בתענוגים, כמו זה. בסדר? זה אגב, הרב יצטרך להתמודד עם הטענה של התסכול בצורתה הפילוסופית. ניטשה טען שאם יש אלוהים, אז זה רע. כי אם יש אלוהים, אני אשתוקק לו. ולעולם התשוקה הזאת לא תתמלא. ואז יוצא שהחיים שלי הם רעים. כי זו תשוקה בלתי ניתנת לריווי. וזה סותר את ההנחה שאלוהים הוא טוב, מסקנה אין אלוהים. הוכחה טובה, לא? אז הרב קוק מתייחס לטענה הזאת בהמשך, באחדות הכוללת. שנגיע לזה. בסדר? זה עוד בערך 8 עמודים. בסדר, קצת סבלנות. כן, עד שנה הבאה. כל מה ש... כן, אז אומר, בצימאון הנורא, לטל של תחייה, מהאורה העליונה, כלול כל המילוי המעשי והשכלי, כל מה שנכנס בגבול הבחירה האנושית וכל משהו למעלה מזה, ההולך ומתגלה על ידי התעצמותה של הנשמה בזיווה המקורי. מה? כן, בבקשה.
הכוונה שבכלול כל המילוי המעשי והשכלי שבתוך השאיפה הזאת, היא מה שדוחפת אותנו.
אחר כך זה נותן משמעות לשכל ולמעשה. סתם ככה שכל ומעשה לא מספקים. אבל אחרי שהם מתחברים אל התשוקה, אל האורה העליונה, אז הם הופכים להיות כלים. ואז הם כן מספקים. אי אפשר לה, הנה, הוא אומר את זה, אי אפשר לה לנשמת החיים שתהיה מסתפקת בבקשת סדרים מעשיים, תיקונים באורחות החיים והחברה, ובהטבות מדיניות וקיבוציות. כן, יש כל מיני שיטות בעולם כיצד להביא לעולם יותר טוב. קומוניזם, לאומיות, ליברליזם, ועוד כל מיני שיטות טובות. פחות או יותר, שעניינם להפוך את עולמנו לעולם נעים. האם זה מספק את הנשמה? התשובה היא לא. איך אמר קהלת? גם הנפש לא תמלא. כי הנפש, כך אומר המדרש, היא בת מלך. בת מלך שבא מהעליונים, אז היא לא מרגישה טוב עם כל מה שמספקים לה בני הכפר בעולם הזה. ודאי שלא, גם דלת עמוד של הלכה זה לא מספק. הרי זה מה שאמרו, מיום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא 400 של הלכה. זה נאמר מתוך צער, לא כאידאל. כן? אז אומר, אי אפשר לה לנשמת החיים שתהיה מסתפקת בבקשת סדרים מעשיים, תיקונים באורחות החיים והחברה ובהטבות מדיניות וקיבוציות. הרב כאן רומז לכל התורות החברתיות של ימיו. בימי הרב קוק, השאלה של מהי השיטה החברתית הנכונה, זה היה שאלת חיים לדור. כן, הסוציאליזם וענפיו היוו את נושא הדיון של כל הנוער החושב באותם הימים. ראו, עד רבה, בכל המחשבות המטאפיזיות, איזה מין בלבול מוח. כן, כמו שמרקס אומר, הדת היא אופיום להמונים. זאת אומרת, אתה רוצה להבריח את האנשים מהבעיות האמיתיות, אתה מדבר איתם על דברים רוחניים. יש לרב התייחסות לטיעונים האלה באורות, בקריאה הגדולה, כן? שאחרי למהלך הידיעות בישראל. מדבר על זה. אבל לכל פנים זה חוזר מדי פעם ברב, שיש באדם איזשהו מרכיב, הנשמה, שלא בא לידי סיפוק בכל הדברים האלה. אפשר להגיד שזה משהו לא נורמלי, אבל זה קיים. יש פעם אמרו בספרות הסובייטית, לא זוכר איפה, שאמרו שבקולחוז ביטלו את הספקת הנשמות. כמו שנגיד, לא הגיעו עגבניות, היום אין נשמות. זהו, נגמר. אבל יש נשמות. טוב, אמת הדבר, שבזמן שכל אלה הם במצב של כלכלה, מנועה היא מכמה אמצעים שיוכלו לעזור לה להשלמתה החטיבית. אבל לא זאת היא מנוחתה ומגמת פניה. כלומר, יש מצבים שבאמת אי אפשר לספק את נשמת החיים למעלה מזה, בדברים רוחניים, בגלל שאנשי הדת הם מושחתים, בגלל שיש צרכים חברתיים בוערים וכדומה. למשל, כשקוראים את הספר ג'רמינל של אמיל זולה, שם הוא מתאר את החיים של העובדים הפועלים במכרות הפחם. אז רואים שהאנשים שם חיו בכזה זבל של חיים, שאי אפשר היה להגיד, בואו נדבר עכשיו על רוחניות. היה צורך בטיפול מיידי בצדק החברתי. אז יש דברים כאלה שעוצרים את האפשרות של מילוי הנשמה. בהחלט, זה קיים. אבל לא זאת היא מנוחתה ומגמת פניה. כי אפשר להבין שזה גם בדיוק מה שהיה לאבותינו במצרים. קוצר רוח ועבודה קשה. מקוצר רוח ועבודה קשה לא שמעו אל משה. עכשיו, זו הייתה השיטה של פרעה. אמר, תכבד העבודה על האנשים, ועל ישעו בדברי שקר. כלומר, האויב הגדול של המחשבה הטוטליטרית, זה הזמן הפנוי. אנשים מפחדים מהזמן הפנוי. צריך מיד לעשות תרבות הפנאי. כן? איך אני אמלא את הפנאי? זה גם דאגה אמיתית, אבל חייב שיהיה קודם כל הפנאי. את האורה האלוהית, השלמות המעשית והשכלית, הרגשית והתכונית, את השלמות במילואה היא מבקשת. מתקשרת היא באור התשוקה העליונה, מתרפקת על אהבת יוצרה, מתרוממת היא ליהנות מזיו הרעיון, השכל והמחשבה, הדמיון והרגש, הקישור הנשמתי והשיקוע הנפשי בים האורה של אור תורה ונר מצווה. לומר את האמת, לא בדיוק הבנתי. בואו ננסה לקרוא שוב. לא הבנתי. אז תגידו, אז מה אתה בא לתת לנו שיעור? אתה לא הבנת. טוב, זה קורה, מה? זה בינתיים, זה מה שיש. טוב, בואו נקרא את זה שוב. את האורה האלוהית, השלמות. כלומר, הנשמה מבקשת שלמות בכל התחומים. האורה האלוהית, המעשית והשכלית, הרגשית והתכונית. את השלמות במילואה היא מבקשת. מתקשר, זה עכשיו יותר מובן, כן. זאת אומרת, היא לא, זה שוב מקשור למה שדיברנו על טל של דחייה, שצריך גם מילוי רוחני וגם שכלי ומעשי. כאן הוא מוסיף גם רגשי, תכוני וכו'. מתקשרת היא, הנשמה, באור התשוקה העליונה, שזה ההשתוקקות לאלוהות, מתרפקת על אהבת יוצרה, מתרוממת היא ליהנות מזיו הרעיון. השכל והמחשבה, הדמיון והרגש, הקישור הנשמתי והשיקוע הנפשי. כן, נשמה ונפש זה מושגים מדויקים, נשמה העליונה, נפש התחתונה, הנפש, הנשמה מתרפקת על דודה, הנפש עוסקת בשלמות שכלית ומעשית, אז מכיר, הקישור הנשמתי והשיקוע הנפשי בים האורה. של אור תורה, שזה דעת אלוהים, ונר מצווה, שזה השלמות המעשית והשכלית. עכשיו מובן. אז כן, אתם כן קיבלתם עבור התשלום. טוב, כן. מה?
זה משחק
מילים על הניח מצווה בתורה? הרב מניח שאתה מכיר את הפסוק. כן, ברור. בכלל, אחת הבעיות שיש בהבנת הרב, זה שהרב מניח שהקורא יודע את כל מה שהוא יודע. ואז הוא אומר, טוב, אתה יודע את כל מה שאני יודע, עכשיו בוא נעשה לך קצת סדר, אבל אתה יודע כבר את הכל. כן, אתה יודע את הגמרא, אתה יודע את הזוהר, אתה יודע את המדרשים, כן, על גרי כזה. זה אחת הבעיות, שלפעמים הרב צריך להבין שאנחנו לא תמיד יודעים מה שהוא יודע. אבל הוא לא פה כדי שנגיד לו את זה. זה כיף כזה. כשזה קורה, אני חושב שזה למעלה מכל עיסוק. זאת אומרת, יש באורות התורה, שהרב מסביר שלפעמים יש, שאדם לא יכול לעסוק בתורה לא בגלל שהוא בטלן, אלא בגלל שהוא דבוק בהשגת האלוהות. כן, כמו שכתוב בתחילת השולחן ערוך בשם המורה נבוכים. שיוויתי השם נגדי תמיד, כלל גדול אצל המתהלכים לפני האלוהים. כן, על זה נאמר, יהיו לך לבדיך, ואין לזרים איתך. התשוקה למקור החיים. השאיפה העליונה, התשוקה למקור החיים, דומה. החפץ האדיר, פרק למדבר. החפץ האדיר של להשתאווה בגופה דמלכה. מה זה גופה דמלכה? זה ביטוי בזוהר, כן? להשתאווה בגופה דמלכה. המילה גופה בארמית פירושה עצם הדבר. גם בעברית שלנו, לגופו של עניין, נכון? גופה דעובדה. אז זה לא גוף במובן של החומר, אלא גוף דווקא במובן של עצמיות. הזוהר מדבר על גופה דמלכה לעומת לבושין דמלכה. לבושין דמלכה זה מה שאנחנו משיגים בפילוסופיה, שם אפילו בנבואה, ההתגלות של האלוהות אל האדם. זה נקרא לבושין דמלכה. אבל באיזשהו מקום, איך אומר הרב קוק, ריבונו של עולם, אני רוצה רק אותך. כן, יש מסורת שאני לא יודע בדיוק עד כמה מבוררת, כיוון שקיבלתי אותה דרך הבדניקים, שאומרים שכשהרב קוק היה בריקוד, בשמחת תורה, היה אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אינני רוצה לא את העולם הבא שלך ולא את השכר שלך, אני רוצה אותך. זאת אומרת, יש צד של להשתאווה בגופה דמלכה. להישאב. כן, זה בארמית. מה? מעניין שלא כתוב כאן התבטלות. לא כתוב כאן ביטול. אז אני לא בטוח שמדובר על אותו המושג. גם המושג של ביטול היש, שאנחנו מוצאים אותו בחסידות, במיוחד חסידות חב"ד, צריך בירור מה עניינו. הרי הוא לא זה לאפסיות. כן? יש מושג של אפסיות. מוצאים את זה בבודהיזם הרבה. כן, אז במחקרים להשוואה בין דתות, אומרים, הנה, בודהיזם, חב"ד, אותו דבר, ביטול היש וכדומה. זה אותם המילים, אבל המכוון, אני חושב שהוא שונה לגמרי. כי בבודהיזם, כשמדברים על ביטול היש, מתכוונים שהאני הוא אשליה. אתה חושב שאתה קיים, ובעצם זה כל בלוף אחד גדול. אתה צריך להגיע בעצם לאפסיות מוחלטת. זה ייאוש. בביטול, לעומת זה, זה כמו ביטול ב-60, שהדבר קיים, רק הוא מקבל ערך אחר. כיוון שהוא בטל ב-60, אז הוא הופך מאיסור ליתר, למשל, אבל הוא קיים. מובן? יאו. כן. אז ביטול היש, יש מישהו שמתבטל. אז המשמעות של ביטול היש, אפשר לומר, כמו שהרב אשכנזי היה אומר, ביטול היש ולא יותר מזה. טוב, בואו נראה. החפץ האדיר, אבל פה הרב לא משתמש בביטוי ביטול, אז בואו נלך על המילים שלו. החפץ האדיר של להשתאווה בגופה דמלכה. בגופה, כן, במובן גופו של עניין. בגופה דמלכה. לשוב אל מקור המציאות. מה פירוש מקור המציאות? יש הבדל בין מציאות לבין היש. כן, מקור המציאות זה מציאות למציאות. זאת אומרת, האפשרות של דבר להיות מצוי. בסדר? לשוב אל מקור המציאות. ככה הרב ציודה הסביר באחד השיעורים האחרונים בחייו. כן? הוא שאל, צריך לחשוב לא רק מהי המציאות, אלא מהי מציאות המציאות. כן? לשוב אל מקור המציאות העליונה, התאורה, החופשית, האיתנה, במקור אינסוף. אז החפץ הזה, כן? נטוע הוא בכל היקום, בכל היצור כולו. כלומר, לא רק בני אדם, לא רק יהודים, אלא כל היש כולו, יש לו שאיפה להשתאווה בגופה דמלכה. תנועה כוללת של כל היש.
הרב אמר שיש הבדל בין מקור המציאות למקור היש.
נכון.
הסברת את מקור המציאות, אבל
לא
את מקור היש.
כן, כי את זה הוא לא הסביר. מקור היש, הכוונה להיפגש עם הקדוש ברוך הוא בתור הבורא. אבל כאן זה יותר עמוק מזה, בתור מקור הקטגוריה של מציאות בכלל. זה יותר דק, כי אתה יכול להגיד, יש אפשרות של מציאות, עדיין אין יש. אבל יש אפשרות של מציאות, אז יבא היש. אבל לפני היש, יש המציאות של המציאות. כן? אני אומר ככה, יש על השולחן אפשר להניח צלחות. אבל לפעמים אין שולחן. נכון? אז הצלחות לא רלוונטיות. צריך קודם כל שיהיה שולחן. צלחות, משל לה, יש. שולחן, משל לה, מציאות. אז צריך שתהיה מציאות למציאות. בבקשה. נדב ואביהו זה גם, כן, זה כלול בזה. אבל כאן הרב מדבר על משהו שהוא יותר מאשר נדב ואביהו, של כל היש כולו, כל היקום. כן? משתוקק אל מקור חייו. עכשיו זה מאוד הגיוני. זה כלול במושג של בריאה. כי מה זה לברור? זה לתת מציאות מחוץ לאלוהות. נכון? זה שהוא ברא. אז הוא ברא מישהו או משהו שלא הוא. זה יוצא לפי זה שלהיברא זה להיות בחוץ. אם אתה שם אותי בחוץ, ההשתוקקות שלי זה להיכנס פנימה. פשוט מאוד. זה המושג של התשובה ברב. כן, באורות התשובה הרב מסביר את זה בהרחבה, שיש, שהתשובה היא אינהרנטית, היא עצמותית, לבריאה בכלל. הכל שב אל האלוהות. ומתוך כך גם הסכנה שיש בתשובה. ולכן צריך לעשות תשובה על התשובה. כלומר, צריך לעשות תשובה על זה שהאדם מאס בחיים. צריך, על ידי העלייה של כוח התשובה, אחר כך להשיב כוח אל חיי העולם הזה. זה ההבדל בין, כלומר, התשובה נמשכת עד סוף תפילת הנעילה, מכאן ואילך חוזרים בתשובה, על התשובה והולכים לאכול. כן. זו השאלה, מה זה העין הזה? האם עין זה אפס? העין זה לא אפס. העין זה מקור החיים. זה כבר משחקי מילים. קודם כל, עין, מה זה? כן. אם אתה לוקח מספר כלשהו, חיובי, מוסיף לו את אותו מספר שלילי, בערך מוחלט. מה, כמה יוצא לך? אפס. יוצא לפי זה שהאפס הוא לא ריק. הוא מלא בכל הכוחות כולם, המתנגשים זה בזה.
מה כל העין? כל העין הוא
רוצה
לעזור למה
שהם קודם.
מה
הסיפור
של
כל מה שהם? נכון, זה לא בסדר. מה אם אנחנו מתארים מציאות? כן? לא שזה טוב, זה המציאות. אחר כך אנחנו נראה שזה לא המרכיב היחיד, לכן אני אמרתי. המרכיב הזה שהוא עולה ממטה למעלה, הוא רק חצי מן העבודה. יש עבודה הפוכה. אין כמו שכהן גדול נכנס לקודש הקודשים. מה קורה אחר כך? הוא מבחינתו נשאר שם. אין, אבל אנחנו אומרים, הרי, אנחנו צריכים אותך פה. כלומר, מה שאתה השגת שם, תביא אלינו. ולכן, אומר הזוהר, היו קושרים לו חבל ברגלו. למה? כדי שהוא ירצה לחזור. וזה מה שאומרים בפיוט. ובכן, מה נהדר כהן גדול? מתי? ראו, מדברים איתך. בצאתו, נכון? כשהוא יוצא. לא כשהוא נכנס. טוב. אבל פה אנחנו בצד של העלייה. החפץ האדיר של השתאווה בגופה דמלכה לשוב אל מקור המציאות, העליונה, התאורה, החופשית, האיתנה, במקור אור אינסוף, נטוע הוא בכל היקום, בכל היצור כולו. והוא-הוא, הכוח היסודי המגלגל את כל תנועת ההוויה, ההתפתחות והמכונה המשכללת. הוא מוציאה אל הפועל את, מוציאה לפועל את כוחותיה בכל עולם ובכל סדרה לפי ערכם. והוא-הוא, היסוד הפנימי המניע את הגלגל התרבותי אשר לאדם למפלגותיהם ולגוייהם. והוא סובב והולך בכל היצור. לא יצא מכללו, החלק היותר זהיר שבחלקים היותר כלילים שבהוויות היותר דלולות מעבר מזה, ולא יעברו גבולו המוני עולמים נעלים ונערצים של שרפי קודש, הרי לשחק והצילות יפעת רומות קודשים, קודשים מעבר מזה. תשוקת היש והחיים הפנימיים היא אך חזות הכל, חמדת הכל, תשוקת התשוקות וחמדת החמודות, לאור באור החיים, להיכלל ביסוד המקורי של כל עוז ההוויה, להשתעבה בגופה במלכה. נראה שהרב כותב את זה כמין מילון, כן? הוא רוצה ליצור מילון של מושגים. הוא רוצה להסביר לך מה זה להשתעבה בגופה במלכה. לכן הוא אומר את זה בהתחלה ובסיום. עד כאן מובן? מה? האם אני יכול להסביר את מה שקראתי? אני יכול, אבל חשבתי שזה ברור. לא ברור. מה יהיה? טוב, ננסה. בעברית קטן. טוב, החפץ האדיר, תעצור אותי בריאה שזה לא ברור, בסדר? אז אני צריך לדעת מאיזה נקודה, זה לא ברור, בסדר? טוב, בוא נתחיל. תעצור אותי ברגע שצריך, בסדר? החפץ האדיר של השתאווה בגופה דמלכה לשוב אל מקור המציאות העליונה, התאורה החופשית האיתנה במקור אינסוף. נטוע הוא בכל היקום, בכל היצור כולו. עד כאן ברור. יפה מאוד. אני כך שמח שזה ברור. והוא, הוא, הכוח היסודי, המגלגל את כל תנועת ההוויה, ההתפתחות והמכונה המשוכללת, המוציאה אל הפועל את כוחותיה בכל עולם ובכל שדרה לפי ערכם. שדרה זה רחוב? כן, זה רחוב. רחוב רוחני. כלומר, שדרה, הכוונה נתיב. יש בכל עולם, ובכל עולם יש שדרות. זאת אומרת, כיוונים השייכים לאותו עולם. כן, כל סדרה יש לה את הערך שלה. כן, ערך נמוך, ערך עליון. משהו מרכזי, משהו היקפי. וכדומה. כן. אז זה רחוב, כן, כמו שאמרת. כן. כן. והוא, כן, החפץ הזה, שהוא כלומר, הכוח היסודי המגלגל, אז הוא היסוד הפנימי המניע את הגלגל התרבותי אשר לאדם. זאת אומרת, עד עכשיו הוא דיבר על כללות הקוסמוס, עכשיו הוא נכנס, אותו דבר נמצא גם בהתפתחות ההיסטורית, התרבותית. זה חידוש, כי בכוח התרבותי יש גם בחירה חופשית שמתערבת. אז הרב אומר, למרות שיש פה בחירה חופשית, גם זה נמצא שם. בעצם התנועה התרבותית עניינה להוציא אל הפועל את החפץ הזה להשתעבה בגופה דמלכה. כן, כמו שהרב כותב על האומנות, בפירושו לשירה שירים, שהאומנות מוציאה אל הפועל את ציורי הנפש. וכל זמן שיש ציור בנפש שלא יצא אל הפועל, אז יש חובה לאומנות להוציא את זה. לכן אנחנו גם רואים במהלך ההיסטוריה אסכולות אומנותיות. כן, לאומנות יש היסטוריה. מאוד מוזר. למה שהאומנות להוציא תמיד אותו הדבר? הרי בני אדם תמיד אותם בני אדם. אבל יש משהו שנגיד מגיע לידי מיצוי, זה התגלה בתקופה מסוימת, עכשיו צריך עוד להמשיך. לאן ממשיכים? אומר הרב, ממשיכים להשתעבה בגופה דמלכה. גם לספורט, כן, ודאי. גם הספורט. הספורט הוא הרצון להוציא אל הפועל את העוצמה של האדם. כן, וזה הבנים המצא כוח לאומה וכדומה. כן. אם אתה לוקח את זה לבדו, אתה מגיע לנאצים. כן? הרי הנאצים הכירו רק את זה. כן? אבל הרב מכיר את כללות הכוחות ואת הכיוון שלהם להשתאווה בגופה דמלכה. כן? טוב. והוא היסוד הפנימי המניע את הגלגל התרבותי אשר לאדם, למפלגותיהם מול גוייהם. כלומר, כל התרבות האנושית כולה. לפי זה יש עניין גם להתבונן בכללות התרבות האנושית. לאחרונה יש ספר שהפך להיות מאוד פופולרי. אין קיצור תולדות האנושות. אין, בגלל, למה הוא פופולרי? כי הוא מציע מבט כולל על כל הבריאה. עכשיו, זה שהספר הוא כפרני, זה משני לדעתי, לעומת עצם הרעיון שיש שם, של הסתכלות כוללת. הוא דווקא ספר מאוד מאוד יהודי. כלומר, המחבר אמר, שאלו אותו מדוע הוא לא דיבר על היהודים. הוא אמר, כי הם לא השפיעו השפעה ממשית בהיסטוריה. זאת אומרת, רק יהודי יכול לכתוב דבר כזה. זה כל כך יהודי, זה ממש נפלא. טוב, והוא סובב והולך בכל היצור. לא יצא מכללו החלק היותר זעיר, שבחלקים היותר כלילים שבה ויותר יותר דלולות מעבר מזה. כלומר, הרב אומר, זה כולל את הדברים היותר אפילו מטופשים, הכל כלול בזה, וגם את הדברים היותר עליונים והצילים, העולמות, המלאכים וכו'. ולא יעברו גבולו. המוני עולמים נעלים ונערצים של שרפי קודש, הראלי שחק, והצילות יפת רומות קודשים מעבר מזה. כלומר, הכל כלול. העולמות היותר עליונים, הראלי מעלה, שרפים וכו'. וגם, מה? מה? בחפץ הגדול הזה. כן. מי? המלאכים ודאי, גם הם מרגישים נבראים, לא? אני חושב שהם יודעים שהם נבראים. כן, יש להם גם השתוקקות, הכל, כן. הראלי מעלה אומרים השם אדוננו. כן? המוני מעלה אומרים. מי זה הראלי מעלה, המוני מעלה? זה בסליחות של אחינו הספרדים. זה, כן. תשוקת היש והחיים הפנימיים היא אך חזות הכל, חמדת הכל. תשוקת התשוקות וחמדת החמודות, לאור באור החיים. להיכלל ביסוד המקורי של כל עוז ההוויה, להשתאווה בגופה דמלכה. בסדר? כן, בבקשה? תשוקת? כן, תשוקת היש. כלומר, הרבה דברים במציאות הם על הגבול בין העין ליש. לא ברור, קיים, לא קיים. כן? מה? גם דברים פיזיים. למשל, אתה ואני, אנחנו גם פיזיים, נכון? אבל אנחנו נמות פעם. אז זה קצת לא נעים, כי אנחנו רוצים להיות יש. מצד שני, אנחנו יודעים שיש גבול ליש. אז ההשתוקקות זה היש. ברור, השתוקקות של כל דבר. גם יש לי, נגיד, מחשבה, תיאוריה. היא נכונה או לא נכונה? אז היא על הגבול בין היש לעין. אין, יש איזה מין תוגה מטאפיזית. היה גוי אחד כתב ספר היש והעין. סרטר כתב, כן? שזה הקיום האנושי, תמיד בין היש לבין העין. והתשוקה זה היש. זה מה שכתוב, להנחיל אוהביי, יש. כלומר, כתוב שהוא נותן לנו דבר של ממש. הספק הזה הוא מהותי או שהוא נוצר מהאדם? לא יודע. ואני חושב שהוא מהותי לבריאה, כי הבריאה היא תמיד על הגבול בין היש לעין, כן. כן, זה מה שנראה. באופן גלוי, הדברים החומריים הם הולכים ונפסדים. זה אנתרופיה. יחד עם זה, אנחנו רואים גם שבתוך העולם החומרי יש שאיפת חיים שהולכת ועולה. והשאלה היא, מה יותר עיקרי ומה יותר משני? כן. כן, זה מה שאומר המהר"ל בנצח ישראל. סומך השם לכל הנופלים. מי הם הנופלים? הכל. כולם נופלים והכל מתעלה. כן. בבקשה. יש שאלה ששאל הקיסר את רבן גמליאל על תחיית המתים. איך אתם אומרים תחיית המתים? הרי החיים נהיים עפר, וכי עפר יחיה. כן, מה השאלה של הקיסר? הוא אומר, אתה רואה שהכיוון של החיים זה ההתפוררות. אז למה אתה מדבר על חיים? אז שמע, רבן גמליאל עונה לו, כן? עונה לו, שמע דברים עמוקים שלא כעת נוכל לעסוק בהם, כן. אתה אמרת להשתוקק לעין. אבל זה לא מה שכתוב.
יש תנועה כזאת למקור...
אל אינסוף. מקור אינסוף זה לא עין. זה מקור אינסוף, זה למעלה מזה. למעלה מיש, למעלה מעין. וזה מה שנותן ישות באמת. טוב, עד כאן להיום. שלום. פם פללה, למ, פם פם.